הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. הבוקר של אחרי חנוכה, למרות ההפוגה החגיגית שהייתה לנו כמה ימים, החדשות לא משתנות, והבוקר הזה יש לנו תמעיל שכולל אירוע ביטחוני בדרום, פרשיית שחיתות פוליטית נוספת, צריך לומר, אסון בעיר בית שמש, וכמובן עוד ספינים פוליטיים כאלה ואחרים שעוד נזכה לשמוע במהלך החודשים שלפנינו עד הבחירות. אנחנו נשתדל גם לכנס הבוקר הזה את המועצת שלנו, כדי לדון איתה בדברים החשובים במיוחד. יעל איבר עורכת את המשדר הזה הבוקר, נתי חדד מפיק אותנו, ומוטי קופפר הוא הטכנאי. תחילה לעניינים הביטחוניים בדרום, קובי פינקלר, פרשננו הביטחוני. בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
זה מתחמם או שזה עוד אירוע בדרך?
תשמע, תמיד שיש עוד אירוע בדרך זה גם כן מתחמם, אבל זה באמת אירוע בדרך. כל אירוע ואירוע כזה מציב עוד דילמה בפני קברניטי מערכת הביטחון, בפני הצבא, לפני המערכת בכללותה. אבל צריך להסתכל עליו בשני המישורים, גם כאשר היו פיגועי דריסה בירושלים וגם כאשר היו אירועים אחרים, כמו הטבח בבית הכנסת והר נוף, אז בסופו של דבר התקדמו קדימה והסתכלו על כל המכלול בצורה כללית. אז תראה, אתה שומע את הדברים של החמאס שאומרים זה לא אנחנו, ובאמת יכול להיות שמפקד מקומי שם או אדם מקומי שם קם ויורה בחיילי צהל שמאבטחים שם את האירוע הזה. אגב, דיברתי הבוקר עם בית החולים סורוקה, משם נמסר לי שמצבו של החייל השתפר, עדיין מצבו קשה אבל יציב. נכון, אז לכן צריך להסתכל.
אבל התגובה הפעם הייתה די מיידית וחדה יחסית.
נכון, בגלל שהאירוע היה קשה. ברגע שיש רקטה שנורית, אז אפשר להסביר את זה לארגון כזה ואחר, סורר כזה ואחר, אבל ברגע שאתה רואה אדם מהצד השני, מחבל לכל דבר ועניין, אי אפשר לקרוא לו בשם אחר, שצולף בצורה מכוונת וביד מכוונת כלפי חיילי צהל שעומדים שם בגזרה הזאת ומאבטחים את העובדים של גדר המערכת, אז אתה מבין שיש כאן מערכת נוספת. ולכן אתה צריך להגיב בצורה מיידית. מה גם שישנה גם כאן פציעה בצורה קשה. אילולי פעילות מהירה מאוד ומאוד מיומנת של אנשי הרפואה במקום הזה, של החופשים, של הפרמדיקים, של אנשי המסוק שטיס אותו לבית החולים מסורוקה, יכול להיות שהיינו גורמים את האירוע הזה בצורה אחרת. אז לכן כל המכלול הזה, ולכן חיילי צהל מתורגלים, ולכן המציאות של התגובה הייתה מאוד מהירה, גם הריגתו של אותו מפקד יחידת התצפיות, תימן צערי הזה, כן. של החמאס, גם היא מקרה, לא שמישהו ידע מלכתחילה שהוא נמצא שם באותו בית, באותו מבנה. הייתה פעילות צבאית, גם של טנקים, גם של קליטה של חיל האוויר.
הייתה התגובה וזו הייתה התוצאה, בינתיים זה נגמר בזה.
בינתיים זה שקט, החקלאים הבוקר הורשו והונחו לשוב בחזרה לשדות, אם כך שאתם צריכים להיות ערנים, אבל כתיף תמוכי האדמה כרגע בעיצומו, והגזע בעיצומו.
טוב, אז נקווה שבאמת זה יגיע בסוף גם אל הצלחת שלנו ובצורה טובה. קובי פינקלר, אני מודה לך על הדיווח הזה.
בוקר טוב, יום טוב.
בוקר טוב לחבר כנסת הרב אלי ישי ממפלגת יחד.
בוקר טוב, בוקר טוב.
התרגלת כבר לתואר המפלגתי החדש?
זה פחות חשוב.
אבל התרגלת?
הם מתקדמים כל דבר בחיים, צריך להתקדם קדימה, צריך לעשות את כל המאמצים על מנת בזאת השם באמת להצליח. זה מה ש אנחנו עסוקים ותרודים לא בדברים האחרים.
לפני שאני אשאל אותך את השאלות המתבקשות על המפלגה החדשה ועל האג'נדה והדרך, אני חייב לומר לך משהו כאדם כרגע, לא כמראיין. זאת, כשאני חושב על כל מה שעברת בתקופה האחרונה, אני חייב לומר לך שכואב לי בשבילך פעמיים. פעם אחת כשאני חושב עד כמה פגוע היית כשהחלטת לעזוב מפלגה שהייתה לך בית במשך כמעט 30 שנה. פעם שנייה אחרי שעשית את הצעד הזה והקמת כבר את המפלגה החדשה, ואני בטוח שגם אתה רואה הרי איך ש"ס מתרסקת בסקרים, אני בטוח שככה ברגעים שבהם אתה עם עצמך, המצפון שלך בכל זאת מדבר אליך ומציק לך על כך שבגלל העזיבה שלך המפלגה שהקימה רן זצל מתרסקת. והשאלה היא, הרב אלי ישי, האם זה שווה את זה?
תראה, קודם כל השיקול וההחלטה ללכת ולהקים את המפלגה, ואמרתי, עזבתי מפלגה אבל לא עזבתי דרך, אני הולך על פי דרכו של מרן, גדלתי על בכתב. ההחלטה היא לא באה בגלל שאני פגוע או לא פגוע, זה לא שיקול דעת אצלי. אני קיבלתי עוד שבוע לפני ההחלטה הסופית, או שבוע לפני ההחלטה לצאת ולהקים מפלגה, קיבלתי החלטה בבית עם אשתי והילדים והמשפחה הסופית מבחינתי, שאני לוקח פסק זמן ואני עוזב את הכל. זה ההחלטה שהייתי איתה מבושל כל...
ואולי זה היה דבר נכון לעשות, כי אתה יודע, הפוליטיקאים לעתים לוקחים את הפסק זמן ואז עושים את הקאמבק.
נכון, זה בדיוק מה שאני רציתי לעשות מכל הבחינות שבעולם, וחבל כרגע על הזמן לתאר אותם, אתה לא תאפשר לי מטבע הדברים כי יש לך עוד שאלות. ואחרי שקיבלתי דעת תורה, זה היה אחת ההחלטות הקשות אם לא הקשה ביותר בחיי, ושדעת תורה אומרת לי, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים, יש פה פוטנציאל של מאות אלפי אנשים שרוצים בית, ורוצים את הדרך שלך, ארץ ישראל, ימין, ערכים, מסורת יהודית, עולם התורה, חברה, שכבות חלשות שעשינו רבות ועוד נעשה בעזרת השם. וראיתי את העוצמות בשטח ובעם, ואז זה מול זה ליד זה, או זה עם זה ביחד, אחרה נפלה. ודאי שלא קל לי, ודאי שזה היה קשה לי, אבל אנחנו יוצאים לדרך משותפת טובה ביחד שבטי ישראל, ובכך לחזק את עולם התורה.
אתה קצת מסתתר מאחורי העניין הזה של דעת תורה, כשבעצם מה שאתה עושה קצת מערער את יסודות אמונת החכמים שגדלנו עליה. אנחנו יודעים שבמפלגות השונות יש את המועצות החכמים שלהם, ומה שהם אומרים כולם עושים. אתה בחרת, נכון? אומרים עשה לך רב, בחרת לך את הרב שנותן לך את הגיבוי לדרך שלך, ואתה קצת מנפנף בזה, אבל בעצם אתה הולך פה נגד קבוצת רבנים.
אני ממש מבקש ממך, בכל אופן, היות ואתה מדבר גם על רבנים, אתה צריך לשנות את הסגנון, לא לנפנף, ולא בחרת לך.
אתה צודק, אני חוזר בי מהמילה הזו, אבל אתה מבין את הכוונה שלי. אני מתכוון,
ברשותך, בכל אופן, צריך לשמור, אני מכבד, מעריך ומוקיר אותך, אני רק רוצה לשמור על דעת תורה ועשה לך רב, והדעת תורה, עם זה אני הולך, ובעיקר, אבל בעיקר, השאלה שכולנו שואלים את עצמנו, קודם כל איך אנחנו רוצים ללכת? רוצים ללכת באהבה ואחווה, שלום ורירות, וזה תלוי בנו, מבחינתי זה הדרך, ואתה רואה שאני לא מגיב, לא עושה שום צעד שחילה וחס יכול לגרום לחילוקי דעות ולמחלוקות. זה אחד. שתיים, נשאל כולנו את עצמנו יום אחרי הבחירות, אם היה חסר מנדט או שתיים, שבסופו של דבר יכריע אם נהיה בקואליציה או לא, והאם נשנה את חוק הגיוס ונבטא את החוקים האנטי-דתיים ונסייע לקצבאות ילדים ולתקציב הישיבות. יש פה פוטנציאל גדול של מאות אלפי אנשים שמוחזרים מכל מיני מפלגות. הרי אני בסקרים שלנו אני מקבל קרוב לשתי מנדטים מהבית היהודי. זה לא מה בכך.
כן, אבל מצד שני חמישה שישה מנדטים מש"ס נעלמו.
עוד הרבה קהילות נוספות. אני מאמין שבעזרת השם כל המפלגות החרדיות יחד, גם ש"ס ויהדות התורה, יביאו להצלחות גדולות, ובאחרי הבחירות, וזה מה שחשוב, בדברים העקרוניים, עולם התורה, חוק הגיוס, קצבאות, דברים כאלה, יש שיתוף פעולה, וזה חשוב מאוד, ולכן הדרך שלך היא דרך באמת לא פשוטה, על זה אין ויכוח, אבל קיבלתי את ההחלטה, כפי שאמרתי, על פי דעת תורה, על פי מה שאני רואה ומחליט. לי היה הכי קל, אבל הכי קל, וזה גם ההחלטה שקיבלתי, לקום ולקחת הפסק זמן. הדעת תורה שאמרה לי אחרת, ואני לא מסיר זאת, ואת ההחלטה מהקשות, אם לא קשה ביותר, בחיי שקיבלתי,
טוב, אני רוצה...
אבל אני מאמין בדרך
כדי שחלילה באמת לא נגלוש עניין של להתערב בדעתם של רבנים. אני רוצה לדבר איתך עכשיו כפוליטיקאי. בוא נדבר רגע על הגיבוי הרבני. כשאתה רואה את מה קרה אחרי ההחלטה שקיבלת, יכול להיות שבאמת השיקול היה להביא קהלים חדשים ומצביעים נוספים, אבל יש מציאות כרגע, והמציאות כפי שהיא נראית היא רעה מאוד. זאת אומרת, זו מציאות שיכולה להוביל לכך שלא אתה ולא ש"ס תהיו בממשלה הבאה. אז מצד אחד אתה אומר, רגע, רב אלישי, מצד אחד אתה אומר, אני מביא קהלים חדשים ואני לוקח שני מנדטים מהבית היהודי. מצד שני, בסקרים ש"ס מקבלת 4 מנדטים, במקום לפחות 10 שיכלה אולי לקבל. נעלמו פה 6 מנדטים, לאן?
קודם כל, כך או כך, איתי ובלעדיי, אין ספק שיש מצב חדש מבחינת התוצאות, וזה לא, לצערי הרב, זה לא, זה איתי ובלעדיי, כן?
למה איתך ובלעדיך? אם אתה היית היום בש"ס, הדברים היו נראים אחרת.
לא, זה איתי ובלעדיי, זה אחד. שתיים, הסיכוי להגדיל את כוח התורה, זה בדיוק במהלך שהחלטנו עליו. זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לבוא בסופו של דבר להגדיל את זה. עכשיו כולנו מדברים וכולם מביאים לדבר ולשאול אחוז חסימה. חברים, זה כבר לא עניין של אחוז החסימה, כולם יהיו הרבה מעל אחוז החסימה והצלחה גדולה, ואחרי בחירות כולם כבר מדברים בצלילים אחרים ואף פעם לא אומרים, טוב, חשבנו ואמרנו.
מה זה צלילים אחרים? לשתף פעולה עם ש"ס אחרי הבחירות?
אנחנו, מה?
כשאתה אומר צלילים אחרים של אחרי בחירות, זה אומר לשתף פעולה עם מפלגת ש"ס?
אני אומר שנשתף פעולה, כולנו כפופים בגדולי ישראל, בכל מה שקשור לחוק הגיוס, נהיה באותו דעה, בעניין תקציב הישיבות, באותו דעה, בעניין ועניינים רבים נוספים, כל מה שקשור
למטוח. אז במה תהיו שונים, בימין-שמאל, לשחרר, להעביר שטחים או לא להעביר שטחים?
תראה, קודם כל יש הבדל גם בנושא הזה, אבל יחד עם זאת, אני, משום שאני רוצה באמת לשמוע על מערכת נקייה, אז אני לא מקום מה שיש לי לומר. תאמין שמי הייתי אומר, הכל הייתי גם, עכשיו הייתי רואה בסקרים 10 מנדטים. אני לא רוצה, אני אולי גם משלם מחיר בכך שאני רוצה בכל כוחי, ללכת במערכת נקייה וטובה, ואני מגלה איפוק וכוחות שבחור נותן לי, זה באמת לא פשוט, אני בשר ודם. יחד עם זאת, קיבלנו החלטה. שאנחנו רוצים, כמו שלמשל, שש"ס הוקמה לפני למעלה מ-30 שנה, היא לא התפלגה מעולם התורה, היא לא התפלגה מיהדות התורה, היא הלכה והביאה מכפלות כוח. כנראה גם עכשיו, אתה באותו שיטה יכול לבוא ולהגיד לי, בוא נאחד, ש"ס ויהדות התורה נרוץ ביחד, נשמור על אחדות ונביא פחות מנדטים. אז אנחנו כרגע נמצאים באמת במלחמה גדולה, לשמור על עולם התורה, על ארץ ישראל, ודאגה באמת לשכבות החלשות ולשכבות הביניים שאנחנו חייבים פה לגייס את כל הניסיון שיש לנו ואת כל הכוחות בעזרת השם למען התיקון הגדול.
תן לי לראות אם הבנתי את מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם אחת המטרות המרכזיות בהקמת המפלגה החדשה, למרות שיכולתי ללכת הביתה, זה כדי להגדיל את כוח המנדטים של עולם התורה. השאלה היא, אם הבנתי נכון,
אני רוצה לתת בית לאנשים רבים שרוצים בית, ושלא יישבו בבית ולא יצביעו, ושלא ילכו לקלפי, שבסוף יצביעו למפלגות סתם אחרות.
אוקיי, אם רגע לפני, הבחירות, אתה מגלה שלמרות הרצון הזה, עדיין המצב בסקרים מדשדש, עדיין אתה תחליט ללכת עם זה עד הסוף?
אנחנו בעזרת השם הולכים בשם השם, נעשה ונצליח עד הסוף, עם דעת תורה, עם התחושה שאני רואה אותה בקהל, אני חש מה שקורה בחוץ, אני רואה מה שקורה בעם ישראל, אני רואה את התחושה ואת האהדה ואת השמחה הגדולה, ואני אומר לך, עדיף לשנות את הטרמינולוגיה, לדבר על אחדות, לדבר ביחד, על יחד שבטי ישראל, וללכת ולעבוד כל אחד בדרכו. גם שישה צריכים לבחירות עם יהדות התורה, אנחנו לא רבים אחד עם השני. היום גם אותו דבר, מפלגה נוספת שהוקמה, ברוך השם, ובהצלחה רבה, תלך נעבוד בצורה טובה, נקייה, ולאחר מכן כולם ביחד נגייס כמה שתי חבר כנסת למטרות החשובות שלנו.
אתה אומר שאתה חש מה שקורה בחוץ, אתה חש גם בכאב שיש בקרב הציבור. אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהעובדה, בטח בציבור הספרדי, מצביעי ש"ס לאורך כל השנים, יש כאב מאוד מאוד גדול עם מה שקורה.
זה הכל תלוי מה אנחנו אומרים לה ואיך אנחנו באמת מכוונים את הדברים הללו. אם אנחנו נאמר לכולם, רבותיי, נאחל הצלחה לכולם, יוצאים לדרך שאנחנו הולכים באמת להביא מכפלות כוח, יוצאים לדרך חשובה וטובה, ולא חייב חס מתנהלים לא נכון אחד עם השני, דרכי על דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, עובדים באחדות ובצוותא, כמו שעבדנו כל החיים. הרי גם בזמנו יהדות התורה, יותר נכון ג' ודגל, רצו בנפרד, היה מאבקים, לאחר מכן התאחדו ועבדו ביחד ועד היום. ושאז יהדות התורה, כל אחד במפלגה משלו, עובדים ביחד, לכל אחד יש את האג'נדה שלו, אבל בסוף בדברים עקרוניים חשובים, עולם התורה, כולם כופים לגדולי ישראל. גם פה, אם ניתן מסל לכולם, אוהבים את כל עם ישראל, יחד שבטי ישראל, הולכים ועובדים בלי מלחמות, בלי מאבקים, חילה חז, בלי שום התקפות, עובדים ביחד, יהיה אווירה טובה, אווירה מוצלחת, ובעזרת השם באמת נגדיל תורה ונאדיר, נרבה כבוד שמיים ואהבת חינם,
אתה מדבר הרבה על הביחד, אז אולי באמת צריך ללכת ביחד. אתה יודע, יש שמועות, רגע, יש שמועות, יש המון שמועות כמובן, ואתה אולי תוכל לאמת אם זה נכון או לא נכון. יש שמועות שמנהלים כל מיני גורמים, הם מסעים ומתנים כדי לנסות להחזיר אותך לש"ס, או לפחות לחבר בין המפלגות לריצה משותפת. א', האם זה נכון? ב', האם יכול להיות שזה יקרה? אם היית רוצה שזה יקרה?
אני רוצה שיקרה הדבר הבא, ללכת כל אחד בפלטפורמה שלו, בהסכמה רחבה, מערכת בחירות נקייה, טובה, וידידותית, ובאווירה נקייה ומכובדת.
ויחד, יכול להיות שזה גם יקרה יחד, שבסוף יחליטו, רגע לפני הבחירות, בוא נעשה כמו ג' נלך ביחד.
אנחנו נגרום לעצמנו נזק במנדטים, ואנחנו לא נוכל לסלוח לעצמנו יום אחרי בחירות, שהיה חצה לנו בדיוק את שני המנדטים האלה, בשביל לבנות את הקואליציה הבאה, כמו שקרה בקדנציה האחרונה, שזה בדיוק מה שהיה חסר לנו. ולכן גם בזמנו כשהרי דרך רצה להקים את המפלגה, הוא אמר את אותם דברים שהוא רוצה ללכת ופונה לקהלים אחרים, ורוצה לעשות דברים אחרים, לא נגד שעס. וזה בסדר גמור.
אבל היום, הוא לא הקים בסוף.
בסדר גמור, הוא לא הקים בסוף, כי קרה מה שקרה ואני לא רוצה לקנות. זה בסדר גמור, אני שום טענות על אף אדם בעולם. אני רוצה לבוא ולהסביר לך, למאזינים העיקריים באמצעותך, שאנחנו רוצים ללכת, להצליח בעזרת השם, ובאמת ובתמים, להגדיל את כוח התורה. אנחנו מפלגה חרדית.
אוקיי, אז בוא נדבר על, בוא נדבר על מספרים. אתה אומר שלא נלך יחד כדי לא להפסיד את עוד שני מנדטים. כמה מנדטים אתה חושב שאתה תקבל וכמה שס יקבלו?
אני מאמין שבעזרת השם אנחנו נביא מכפלות כוח גדולות לעולם התורה.
של כמה?
תראה, לא יודע, אתה יודע, זה על מי ניתנה הנבואה. אני רק מרגיש וחש מה שקורה ורואה את הפוטנציאל, וגם מי יסתסקרים הפנימיים, ואנחנו הולכים ועולים. ברוך השם.
כמה בסקרים הפנימיים אתה מקבל?
זה על מי ניתנה הנבואה, נדבר.
לא נבואה, סקרים. בסקרים הפנימיים שיש לך, כמה אתם מקבלים?
בסקרים הפנימיים אנחנו כבר מגיעים לשש מנדטים.
שישה מנדטים.
נכון.
אתה יודע שלפי מה שראינו בתקופה האחרונה, המכפלות כוח נוצרות דווקא כשיש איחוד, לא כשיש פיצול.
ממש לא. ממש לא. תלוי איפה, תלוי איך. במקרה שלנו, אנחנו נביא מכפלות, כי יש קהלים רבים שלא יצביעו לשס, גם אם אני בשס או גם אני לא בשס. זה בדיוק מה שקורה, זה בדיוק מה שבדקתי. לכן, המקרה הזה הוא שונה. יש מקרים שאתה צודק, מקרים שזה לא נכון. ונערית, וגם זכנתי בפוליטיקה הישראלית, ואני למעלה מ-30 שנה, ואני מכיר גם ברשויות המקומיות וגם בכנסת, מקרים של אחדות, שהצליחה והביאה יותר מנדטים, מקרים של אחדות שהביאה פחות מנדטים, אתה יכול לקרות, הביאה את ליברמן והאיחוד הלאומי, שהם היו ביחד, היו מקסימום 7, ואחר כך...
כן, ואז גדלו, נכון, אוקיי.
להבדיל בכל אופן, אני רק אומר שהדברים האלה, הם לא...
אז אתה אומר, לפי הסקרים שלך, דווקא הריצה...
גם הסקר שאתמול, גם הסקר שמור של בר אילן, שהוא היה באמת סקר מאוד מעמיק, נתן לשעה 6 מנדטים ולנו 5 מנדטים. אנחנו, ברוך השם, בדרך
כלל... כמובן שכולנו נשמח, כמובן, אם זה יקרה. בוא נדבר רגע על המפלגה שלך. מי נמצא ברשימה?
אנחנו בקרוב... נשב, נצטרך לשבת כמובן ולבנות הרשימה, אני כרגע ממש לא עוסק בזה, אני עוסק בהקמת ה...
אבל כרגע אנחנו יודעים ששטבון לצדך, נכון? הוא מספר 2 ברשימה?
כן.
אוקיי, יש כבר את
ה... שטבון צריך לזכור שהוא גיבור ישראל, לא קיבל רק האיתור שהוא קיבל מרמטכ"ל, אלא בעיניי הוא גיבור גדול שהצביע נגד חוק הגיוס.
נכון, זה לא ספק נזקף לזכותו, אני חושב בקרב כל הציבור שהתורה יקרה לליבו. אבל מי עוד הולך להיות ברשימה הזאת? היו לך תוכניות הרי לעשות איזשהו ייחוד עם מפלגה נוספת שלא יצא לפועל, אז מי כן?
אני לא יכול לומר מילה ולא חצי מילה בכל מה שקשור להרכב הרשימה, נשב, נתגבש.
אתה לא יכול להשאיר אותנו בלי לתת איזה משהו, חשיפה קטנטנה, לשום שם שנמצא ככה, בכל זאת.
אני מראש מתנצל.
תראה, עד עכשיו נתתי לך לענות את התשובות שהייתי בטוח שתענה. בכל זאת, תן לנו גם משהו.
אין לי משהו, אין לי כרגע החלטה בעניין, אז אני לא יכול לומר לך דבר שלא החלטתי, ויום לאחר מכן שאלתי, תגיד לי, אמרת, ומה קרה? אז ממש עוד לא החלטתי בעניין הזה.
אבל אתה מדבר על להביא מישהו מחבד?
אני בוחן את הכל, אני מאוד זהיר, אני יודע שאתה רוצה כותרת ואני מכבד ואני מקווה
שבהמשך. לא, לא כותרת, באמת לדעת איך אנחנו מתקדמים לקראת הבחירות.
לא, אני מקווה שבהמשך אני אוכל לעשות את זה, אני כרגע עוד לא קיבלנו שום החלטה ולכן כל מילה שלי רק תגרום נזק.
תגיד, אתה בטוח הולך עם זה עד הסוף? כי אני חושב גם על שטבון פה, בעצם אם אתה מצליחים להחזיר אותך לשס, שטבון נשאר לבד במפלגה? אתה יכול להרגיע אותו שזה לא יקרה?
אנחנו בעזרת השם עובדים עד הסוף, בשם השם נעשה ונצליח.
טוב, בעזרת השם, הרב אלי ישי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
ובהצלחה
רבה. עכשיו קצת פרסומות, עוד מעט נשוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכתבנו הפוליטי, כהן והקנין.
בוקר טוב אריאל.
יצא לך לשמוע קצת את הדברים של אלי ישי?
לא.
לא הזנת לנו הבוקר? ואתה עוד מתקרא כתבנו הפוליטי?
אני עסוק, אני מקבל מטלות מהעורכת שלך, אני חייב להיות מרוכז בה.
הבנתי, התכוננת לקראת השיחה הזו. טוב, אז בואו נדלג על מה שהיה פה קודם, נדבר על הבלגן הפוליטי במפלגתו של ליברמן.
זה לא רק מפלגתו של ליברמן, זה כל מה שקורה שם, זה שם אנשים שהם גם מחוץ למפלגה. אנשים שאפילו נראה לי דיברו עליהם, לפחות על אחד מהם, שאולי ימצא את מקומו במפלגתו של אלי ישי, אז כך שזה לא רק ליברמן, יש הרבה אנשים מהרבה מגזרים.
טוב, אז הוא כבר לא ימצא את עצמו במפלגתו של אלישע, אחרי פרשייה כזו, אף אחד לא ייקח את הסיכון.
כבר היה מי שהגדיר את זה כנס חנוכה של אלישע, אבל כן, אבל בהחלט יש פה איזשהו אירוע שהוא די אפילו... יש פה איזשהו סוג של...
אוקיי, אז נשים רגע כובע של כתב לענייני משטרה, תן לנו את הפרשייה, ואז נדבר על ההשלכות הפוליטיות.
מדובר, אם אני קורא רק את המסמכולוגיה שיצאה מתוך בית המשפט, אם זה בבקשות להערכת מעצר, מדובר ברישום כוזב במסמכי תאגיד, בהלבנת הון, בהעברת כספים מיד ליד בקרב בני משפחה, ואנחנו מדברים שם על סכומים אדירים, מעורבת בפרשייה הזאת סגנית שר הפנים, פאינה קירשנבאום, אמנם היא סגנית שר, אבל היא לא עוד מישהו במפלגת ישראל ביתנו, היא נחשבת לאישה מאוד חזקה, שהיא מקורבת מאוד לליברמן, המעמד שלה מאוד חזק במפלגת ישראל ביתנו. עכשיו בוא, זה לא שישראל ביתנו, זה לא שליברמן לא הורגל בחקירות, הוא היה במקומות האלה שנים על גבי שנים, אבל היה נראה שכבר כל הסיפורים האלה מאחוריהם, בפרט לאחר שהוא זוכה במשפטים שלו והוא חזר למשרד החוץ, היה נראה ששם לא יגיעו שוב למקומות הללו, אבל הנה כמובן שצריך להדגיש שהכל בשלב ראשון, בשלב זה בכל אופן זה חשדות והמשטרה עדיין בודקת, נכון שהמשטרה ישבה שם לטענתה בכל אופן תקופה ארוכה, ישבה שם על האנשים, אם זה בחקירה, אם זה באיסוף פרטים, באיסוף המידע, במישור המודיעיני, אבל עדיין מדובר כאן במשהו שהוא...
טוב, כרגע לפחות על פי החשדות לא מדובר בפרשייה מאוד חמורה, שוב, על פי החשדות, כי כבר קרו מקרים שבהם המשטרה יצאה עם מעצרים מתוקשרים, ובסוף זה ככה התפוגג לו עם הזמן. השאלה היא המרכזית פה במקרה הזה, לדעתי, זו שאלת העיתוי. האם יש יד מכוונת בנוגע לעיתוי שבו הפרשייה הזו, הרי כבר חוקרים אותה הרבה מאוד זמן. למה דווקא עכשיו? למה לא לחכות עם זה עוד שלושה חודשים?
תראה, קודם כל, יש לדבר הזה תשובות, לשאלה הזאת הזה שלא מעט תשובות. אז קודם כל, בוא, אנחנו כולנו רוצים להאמין שמשטרת ישראל היא לא אחת שעושה את עבודתה לפי הלך הרוח הפוליטי, ולנסות להשפיע על מהלכים פוליטיים, וגם אל תשכח שהשר הממונה עליה, השר לביטחון פנים, הוא מתוך ישראל ביתנו, זה השר יצחק אהרונוביץ'. אז אם זה המשטרה עשה אותו דבר כזה, אז אולי ליברמן צריך לבדוק אם אחד מהאנשיו לא נכשל במילוי תפקידו. אתה יודע, בכל זאת הוא שר מתוך המפלגה, והוא מן הסתם ידע או שהיה אמור לדעת דבר או שניים במהלך הזה. הדבר הזה הוא בהחלט, זה אם היית רוצה לומר שהמשטרה מנסה להשפיע, ואנחנו רוצים להאמין שזה לא כך מפני הדברים. מצד שני, אתה רואה שאולי כן רוצים למנוע את המשכה של השחיתות הזו. אז גם אם נמצאים עכשיו בתקופת בחירות, אל תשכח שהבחירות האלה לא באו במועדם, והבחירות האלה הם באו אחרי שממשלה התפרקה, ממשלה נפלה, והלכו לבחירות שנתיים.
אתה אומר, לא צריך לחשוד במשטרה שיש פה יד מכוונת.
זה הדבר הזה, אבל בהחלט יכולה להיות לזה השפעה. אני לא בדקתי את זה, אבל...
אוקיי, 40% אני מבין על פי סקר ממצביעי ישראל ביתנו, שוקלים מחדש את ההצבעה שלהם. זאת אומרת שההשפעה פה היא חמורה במיוחד.
יכולה להיות השפעה. אלף, עכשיו אני רוצה לסייג את זה ולומר לך, מצביעי ישראל ביתנו ברובם זה מעריצי אביגדור ליברמן, זה אנשים שבשבילו הם יעשו הכל. אני הייתי בכינוסים של המפלגה שם, אני ראיתי איך זה נראה שם, אני גם ראיתי את הרצה שיש להם כלפי יור המפלגה. אני לא יודע מאיפה הביאו את 40% הללו, אבל אני מאמין שדבר כזה...
וגם מעניין יהיה לראות איך ליברמן התמודד עם אותם אלה שנמצאים כעת בחקירה. סביר להניח שהוא ינפנף אותה מהמפלגה.
לא כל אחד הוא יכול לנפנף, שוב, פאינה קירשנבאום זה לא כל אחד, וגם הוא עצמו היה בסיטואציה הזו, וכאשר זה יצא בלא כלום, גם אצלו הפרשיות היו מתוקשרות מאוד, והחקירות וכמעט כל דבר יצא.
אז לדעתך הוא לא ישנה שום דבר בעקבות החקירות?
אני לא יודע אם הוא לא ישנה שום דבר, אבל אני קשה לי לראות אותו סוגר חשבון בנקודה הזאת עם פאינה קירשנבאום, שוב, כמו שהדגשתי בהתחלה, היא לא עוד אחת במפלגה, אתה יודע, אצל ליברמן הכל יכול להיות, אבל מעניין לשמוע את האמירה של נשיא המדינה, רובי ריבלין, אתמול, שהוא אומר שכל פרשייה כזו מרחיקה את הציבור, מרחיקה את אמון הציבור.
שמענו את זה פה בחדשות, אולי גם נשמע את זה עוד.
אבל גם עם כל המערכת השלטונית.
גול והקנין, כתבנו הפוליטי, תודה לך.
בוקר טוב.
עורך דין חגי אדורם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
היה וזה נכון?
היה וזה נכון, אז לא שמח, זה עצוב.
מה בפועל עלול לקרות לאותם
אבל,
אנשים?
אבל הייתי ברשותך, רק לפני שנתחיל לצלול, לשים קו מתחת להיה, מכיוון שאנחנו כל כך סווי פרשיות וכותרות, ויש לי מין כזה יצר הרע שתמיד כשאני רואה את הכותרת הראשית בעיתון אני חושב, האם כצעקתה, אני זוכר את לחייני והפיג'אמה בשש בבוקר, שגם אותו אישימו בשעה אחת ובסופו של דבר. זה באמת נסגר באיזושהי עסקת טיעון, אבל בהחלט במרחק שנות
כן, אורמי, משהו, משהו מינורי יותר. חצילה. בכלל יש תחושה כזו שפרשיות צצות בכותרות מאוד 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 גדולות, ואז לאט לאט מתפוגגות להן.
זה נכון, זאת אומרת, זה נכון. יש כרגע טלטלה במערכת השלטונית, יש מעצר של שר לשעבר, של סגנית מכהנת, היא תחת החסינות הפרלמנטרית, ולכן היא לא נעצרת והיא לא מובאת בפני שופט מעצרים, כמו יתר עמיתיה החשודים לכאורה בפרשת השחיתות. אבל הייתי מציע לקחת נשימה עמוקה, להתעזר בסבלנות, מכיוון שזה דבר שלא ייקח ימים או שבועות.
זה באמת השאלה, טבעם של פרשיות כאלה, כמה זמן זה לוקח עד שדברים מתעמתים? זה עניין של שבועות, חודשים או שנים?
זה בוודאי לא שבועות וגם להערכתי לא חודשים, אלא אם וכאשר יוגשו כתבי אישום בפרשה הזאת, אז משפטים מטבע הדברים שכאלה נערכים על פני תקופה ממושכת.
והשלב של כתבי האישום צריך לקרות כן מיידית? אחרת זה נסגר?
לא. אפשר להאריך לפי הפרוצדורות את המעצרים בשלב יותר מתקדם. כרגע העריכו אותם בימים מתקדמים, את סטש מיסז'ניקוב, שר כן. התיירות לשעבר, בתשעה ימים, ראשי מועצות בתשעה ימים, שזה לכאורה אומר שיש חשד, יש איזה שהן ראשית ראיות כנגדם. אני רוצה אולי לדבר איתך קצת לעצם העניין על השיטה שמיוחסת לחשודים בפרשת השחיתות. לכאורה, הטענה הייתה שהועברו כספים לעמותות שנפתחו אד הוק למטרות שכאלה, והסיבוב היה, או התמורה הייתה או מתן כסף או מתן ג'ובים. אלה מכל מקום הטענות שהן צריכות להתברר לאשורן בבית המשפט.
טוב, אם זה יתברר כנכון, כמובן שזה באמת, כמו שאמר הנשיא, מרחיק את הציבור מהפוליטיקאים והפוליטיקה. בוא נקווה שזה לא. גם בשבילם, גם בשבילנו. עורך דין חגי הדורם, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם אריאל ברמן.
עכשיו לאסון בעיר בית שמש. בן ציון רקוב, מתנדב ביחוד הצלה, איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לך, בוקר טוב למעלה.
סיפור קורע לב.
סיפור בהחלט קורע לב. אלו מקרים שאתה מעדיף לא לפגוש בהם.
ובכל זאת הגעתם לאירוע. מה קרה בדיוק?
כן, בשעה 12:20 לערך אנחנו מקבלים קריאה לשריפה עם חשד ללכודים ברחוב המורה יעקב. מתנדב של איחוד הצלה מוטי ארוש נמצא במרחק של 20 שניות מהמקום, הוא הגיע למקום, מדווח על שריפה גדולה, על חשד ללכודים, אני מתקרב לאזור, מגיע תוך כמה דקות, כאשר במהלך נסיעה, המוקד של איחוד הצלה מרענן את נועלי הבטיחות, לא לחסום צירים, להיזהר בסייפטי קוראים לזה. אנחנו מגיעים למקום, אנחנו רואים שריפה גדולה מאוד, מתחילת הבית ועד סופו, זה בית פרטי, הוא בית גדול, הפרגולה כולה בוערת, להבות מכל החלונות.
במצב כזה אתם לא באמת יכולים להיכנס פנימה.
כן, אבל בחוץ כבר היו שני ילדים, שכנראה ברחו מהבית, חולצו על ידי איזשהו שכן, וההורים שגם הם היו בחוץ, האמא הייתה במרחק סביר, אבל האבא, שהוא אדם חזק, נלחם על מנת להיכנס שוב ושוב, ולהוציא את הילד, הוא ממש זעק, ממש הוא התחנן, תיכנסו פנימה, תוציאו את נחמן, תוציאו את הילד, ממש בשאגות קורות לב. עכשיו, הקבעים הם באמצע פעולות, הם אמורים, אתה יודע, יש להם חליפות וכל הדברים, לפתוח קווי מים, הם עסוקים. אנחנו מתנדבי איחוד הצלה יחד עם השוטרים ויחד עם כוחות נוספים, אנחנו מנסים לתפוס את האבא, על מנת למנוע ממנו מלהיכנס לתוך הבית הבוער, אבל הוא בכוחות על-טבעיים, הוא נתפס בחלון ושואף את כל האשן, ואנחנו מנסים שוב ושוב, אבל גם כן, יש מקרים שאתה מנסה לעבוד איתם, אבל הכוחות שלהם גדולים ממך.
ואז האבא נכנס פנימה לתוך הבית?
האבא נכנס מתחת הפרגולה, הוא לא הצליח להיכנס לתוך הבית, וכיוון שהבית באמת היה לעבוד, החום הוא נוראי ולהבות פרצו מהבית, אבל הוא עמד מתחת הפרגולה שגם היא בערה והייתה בסכנת קריסה, אבל כל האשן וכל הוא נתפס בחלון למנת לצועק נחמן תצא, נחמן תצא, ואחר כך הוא חוזר חזרה אחורה, תיכנסו פנימה, תוציאו אותו. כן,
בסופו של דבר, לצערנו הרב, נחמן לא יצא.
אחרי דקות ארוכות, פתאום הקבאי צועק לנו, תביאו חמצן, תביאו חמצן, רצנו מאחורי הבית. הספיק לנו שניות בודדות להבין
ואבא עצמו, בעקבות מה, שאיפת האשן נפצע?
ויצאנו חזרה החוצה, זה סוג של אירוע מתגלגל, אנחנו חוזרים חזרה לאבא, אנחנו רואים אותו על הרצפה בשארית כוחותיו, שבור כולו, מנסים, מפנים אותו כמובן לניידת של טיפול נמרץ, שם הוא מורדם ומונשון. כן. הייתו במצב קשה, אנחנו מבינים שהוא
יצא מכלל סכנה, אבל צריך לרפואתו. איך זה קרה? יודעים לומר כבר?
תראה, אני לא קבאי. אבל ממה שאני שומע זה או מנרות חנוכה או מתנור ספירלה.
זאת אומרת, עדיין אין תשובה ברורה.
אתה יודע, אנחנו באים, עושים את עבודתנו.
ועכשיו לא החקירה מת... בטח מתנהלת.
כן, אני מאמין. כן,
אי, סיפור נורא, נורא.
היום בעזרת השם גם כן מתנדבי ייחוד הצלה, אנחנו נפתח את הנוויה הקורעת לב.
כן.
ואנחנו תמיד מקווים להגיע לאירועים מסומכים יותר. אתה יודע, יש לי ילד בגיל כזה בבית, אתה מגיע הביתה, אתה רואה את הילד שלך, ומה שאתה מתפלל זה שנזכה להציל חיים ולהחזיק בחיים. אלו המקרים
כל השאר פתאום מתגמד.
מתגמדים, כן, כל החדשות וכל האנשים, אתה שומע את בצלאל קיין או את גול וקנין, כולם תושבי בית שמש, אבל הכל מתגמד כשאתה רואה מקרים כאלו.
בן ציון רקוב, שתזכו רק להציל חיים, והלוואי ולא יזדקקו כל השירותים שלכם אף פעם.
כן, תודה רבה, ותודה רבה לכל מתנדבי איחוד.
שיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם.
תודה רבה.
תודה רבה לך. אוקיי, עניין אחר, צבי טסלר, מגישה תוכנית שטח כלכלי בקולך איתנו, בוקר טוב.
שלום אריה, בוקר טוב גם לך.
כל שנה חוזר הדיון, לא?
כן, ריטואל פעם בשנה לקראת סוף השנה האזרחית, יושבת הוועדה המיוחדת שחברים בכירים בין היתר במשרד הבריאות, גם אנשי ציבור מבחוץ, והיא חותכת לחיים, השם ישמור, כן? אבל זה באמת נושא מאוד 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 רגיש. מדובר ועדת סל התרופות שמחליטה איזו תרופה תיכלל בסל ואיזו תרופה לא תיכלל,
כשבעצם עיקר הדילמה היא בגלל תרופות מאוד 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 יקרות ש נחשבות לתרופות מצילות חיים, ומצד שני, מכניסים אותם לסל, אז הרבה אחרים יכולים להיפגע, כי התרופות שלהם לא יהיו בסל, ואז יהיה להם קשה לרכוש את התרופות שהם צריכים גם לצורך
כן,
החיים.
כשאתה מדבר, נגיד, תרופות מצילות חיים ולא מצילות חיים, דיברתי השבוע עם רופאה אונקולוגית בתל השומר, והיא אמרת לי, תקשיב, יש תרופה שהיא הוכחה כבר כמצילה וכעוזרת, והיא עוזרת בכך שהיא מעריכה את תוחלת החיים באופן משמעותי לאנשים שחולים באותה מחלה קשה וידועה. היא גם מעריכה את החיים שלהם, היא גם מפחיתה דרמטית את תופעות הלוואי, אבל מי שיכול להשתמש בה זה רק מי שיש לו כסף, או לצורך העניין ביטוח בריאות, כי היא לא כלולה בסל התרופות, וזה אומר שאנשים פשוט שאין להם את הביטוח, אותו ביטוח מיוחד פרטי, לא יכולים לקבל את התרופה, ועבורם זו גזירה של מוות לא פחות.
אז איך מחליטה הוועדה שמתכנסת? אתה יודע מה, אולי השאלה גם יותר קשה, איך הם מסוגלים לקבל החלטות קשות כאלה?
תראה, בסופו של דבר זו החלטה קרה ואכזרית. התקציב שעומד לרשותה הוא סך הכל 300 מיליון, כשהתרופות שנמצאות על הפרק הן בהיקף של 3 מיליארד. צריך לומר, כל שנה התרופות, מכיוון שהפיתוחים הם כל שנה משתכללים יותר ויותר, גם הפיתוחים הם יקרים יותר, ולכן גם כל תרופה שאם ירצו להכניס היא משמעותית מתוך הסל הזה של 300 מיליון. בסופו של דבר ההחלטה בעיקר היא מה שמציל חיים, ומה שיש הכי הרבה אנשים שיהנו ממנה, אם זו מחלה, תרופה שכל שמצילה חיים, אבל היא תציל מעט מאוד אנשים, היא תלך אחורה בסדר העדיפויות, ואם זו תרופה שהיא מצילת חיים ותיתן מענה ליותר אנשים, היא תלך קדימה. זה בהחלט החלטה מאוד קשה, ויש הרבה שאמרו שהמצב הנוכחי, שהתקציב של סל התרופות כמעט ולא גדל בשנים האחרונות, הוא מצב שצריך להיפסק, וצריך להגדיל את סל התרופות, למרות שכמה שיגדילו בסופו של דבר,
תמיד,
זה לא ייתן
מענה. כן, תמיד יהיה חסר. מי בכל זאת מחליט על התקציב הזה? מי נלחם בשביל התקציב הזה?
החברה, בשביל התקציב, מי שאמורים להילחם זה שר הבריאות, מי שאומרים בראש משרד הבריאות, אבל תראה, בסופו של דבר ההחלטות הן קשות. לצורך העניין, יש את הנושא של טיפול שיניים חינם לילדים שעבר בזמנו. הכסף הזה לא מגיע יש מאין, הוא מגיע על חשבון סל התרופות. עכשיו, ללא ספק, ילד קטן שסובל מכאב שיניים שהוא לא יכול להתמודד איתו בגלל שלהורים אין כסף לשלם, הוא מצב בלתי נסבל, ובאמת היה צריך לבוא לידי ביטוי. אבל בסופו של דבר, הסמיכה היא מאוד מאוד קצרה, ובהחלטה עכשיו של ועדת הבריאות, שאתה צריך לקבל החלטה את מי מכניסה לסל ומי לא, היא בעצם קובעת את גורלם של לא מעט אנשים שאין להם ביטוחים פרטיים לצורך העניין. אגב, חברות התרופות עצמן מפעילות איזושהי תוכנית חמלה שמנסה לסייע לאנשים שנפלו בין הכיסאות.
הרי בינינו חברות התרופות מרוויחות הון שקשה לתאר. אולי באמת כדאי שהם יקציבו אחוז מסוים, הנה זה רעיון שצריך לדבר עליו אולי בכנסת, אחוז מסוים מהרווחים כדי לסבסד תרופות מצילות חיים. אולי זה גם חלק מהמהלך שצריך לקרות.
הן כבר עושות את זה מעצמן, בין היתר כדי לקדם. אגב, חברות התרופות נוטלות חלק לא מועט במלחמה הזאת על ועדת סל התרופות, כי הן רוצות כמובן לקדם את התרופות שלהן, והן בהחלט תורמות, אבל עדיין הרווחים הם מצויים, ויש אפילו כאלו שנוסעים לחול, או אפילו מביאים לחול מדרך לא דרך, ושם זה זול יותר, אבל זה כבר סיפור בפני עצמו.
טוב. אז הנה, אנחנו נדע מתי יש את ההחלטה, אילו תרופות נכנסות לסל?
עד סוף השנה האזרחית, כולנו נדע.
צבי טסלר, תודה.
תודה לך.
טוב, אנחנו נסיים עם כמה צלילים מנחמים אולי, בעקבות סיפורים הלא נעימים ששמענו בסוף השידור הזה. ותוך כדי גם הכניסו לנו פתק להתפלל לרפואת התינוקת בת השנה, שנמצאת בטיפול נמרץ. ליבי בת נטה. ליבי בת נטה, נתפלל לרפואתה. אנחנו מסיימים, מודים ליעל איבר שאחרי את השידור הזה, לנתי חדד שהפיק אותנו, תודה למוטי קופפר שהיה הטכנאי, מודים גם לכם על ההזנה. מזכירים לכם הלילה ב-11, שידורי המהפכה, פרק נוסף בעונה השנייה. שלום לכם, והמשך ההזנה טובה.
Fun, yeah, no. Can you not it fun? vuur schlegemo, ilkhoy leyam.